בוקר טוב, בוקר טוב, אתם ואני ב-103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה, עורכת את התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק וליעזר בן יהודה, וטל אשל, אחראי על השידור. אתם תתקשרו ל-0552-103-103 ושילחו הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. תקשיבו, אני לא אעריך היום בדיבורים, מכיוון שמשבוע הבא אנחנו יוצאים לחופשת חגים, פשוט ימי שישי יוצאים ימי חג, אז נעלה היום כמה שאפשר יותר אנשים לשידור, ובואו, מהירה, אנחנו כבר מתחילות, שני גם, הנה, שיחת טלפון. הלו.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, וואו, אני כל כך מתרגשת.
היי, פעם גם אני הייתי מתרגשת, זה מובן לי, כן.
אני מקשיבה לך מגיל 12.
וואי.
היום אני בת 26, אני נשואה כבר 5 שנים עוד מעט.
וואו.
וכשאני הקשבתי לך, אמא שלי אמרה, כל הכבוד שאת מתכוננת להיות אמא.
חמודה, אז אמא נחמדה, עובדה את זה. תראי, את יודעת מה, אחד הדברים שאני מתגאה בהם, שנכון, הפוקוס הוא ילדים, אבל בעצם זה הבנה של מערכות יחסים. כי פחות או יותר זה מה שעובד אצל כולנו. כולנו רוצים את אותם צרכים, מינונים שונים, היקפים שונים, אבל טוב, מדליק. אז בואי, איך אני יכולה לעזור לך, יקירה?
קודם כל, אני אשמח להישאר בעילום שם, כי זה באמת נושא מאוד רגיש. מצאתי את עצמי אמורה לפעול כמו אמא בעצם לפני שניהו לי ילדים. יש לי, אני נשואה כבר 5 שנים, שהתחתנתי עם בעלי, הוא בעצם לא היה בקשר עם המשפחה שלו בכלל, הוא גדול ממני ב7 שנים, אם זה פרט שחשוב לציין, וברגע שהוא התחיל להיות בקשר עם המשפחה שלו, בעצם החיים שלנו התהפכו ב-180 מעלות, הוא לא מתפקד בחברה בכלל, הוא איבד את כל הכישורים החברתיים שלו בבת אחת, שום טיפול שניסינו, עברנו עשרות מטפלים כבר בשנים האחרונות, וכולם אמרו, אין לנו שום פתרון. עברנו אבחונים בכמויות עצומות, וכולם אמרו לי, זה גדול עלייך, תעזבי אותו. גם מטפלים מאוד רציניים.
רגע, רגע, משהו שאני רוצה להבין. כשאת הכרת איתו, אותו, הוא לא היה כזה.
הוא לא היה כזה, והוא גם לא היה בקשר עם המשפחה שלו בכלל.
אוקיי, זה יכול להיות שזה היה קרש ההצלה שלו, לא להיות איתם בקשר. אני לא יודעת. כן. וברגע שבעקבות הנישואים או החברות או משהו כזה, הוא חידש קשר עם המשפחה, והמשפחה זה אומר, אמא, אבא, אחיות, אחים, דודות, דודים, זאת סבא כן. וסבתא, זאת הכוונה. כן. וברגע שהוא חידש קשר, אנחנו לא יודעות אם זה מזה או שלא מזה, חלה איזושהי הדרדרות, והבן אדם היום במצב נפשי מאוד קשה.
נכון, נכון.
הוא עובד?
הוא עובד, אבל הוא לא באמת מצליח להחזיק עבודות, הוא מדבר לאנשים בצורה מחפירה ודי תלושה מהמציאות, מבחינתו עדיף לפגוע בבן אדם, העיקר להגיד את מה שהוא חושב, ועם השנים הבנתי מה הדרך שבה הוא גדל וכמה הזנחה הוא עבר בילדות, שזה בעצם ערך מבחינתו, הוא היה ממש מבודד.
אוקיי, זאת אומרת, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו על הילדות, אין ספק שהילדות של ילדים היא חלק מהיותם. אין ספק בכלל. עכשיו, אני בטוחה שאת יכולה לדעת, את מבינה את זה באופן וירטואלי, אבל מבינה שיש ילדים שעברו ילדות איומה כמו של בעלך, והם לא נהיו בעלך. הם לא מתנהגים ככה בכלל. או שהם מתנהגים בכלל בקיצוניות השנייה, הם מאוד אדיבים, הם מאוד קנויים, הם מאוד נותנים, הם מאוד מספקים, הם מאוד לא מתעמתים, הם מאוד קונים שקט, או שהם באיזשהו במקום באמצע, קצת גם ככה וקצת גם ככה. זאת אומרת, זה שהייתה לו כזאת ילדות, אנחנו מבינים היום את הסיבה להתנהגויות שלו. עכשיו, אם אין לו איזשהו סוג של נזק אורגני, נוירולוגי, אוקיי? עצבי, חיידקי, היום גם יודעים שווירוסים אפילו עושים כל מיני בעיות כאלה, חיידקים שעושים כל מיני בעיות, אפילו שכאילו באות לידי ביטוי באופן רגשי. אם אין לנו דברים כאלה, מה שאני לוקחת את זה למקום ההתנהגותי. זאת אומרת, הבן אדם מתנהג באופן מסוים. עכשיו, נכון, הוא מתנהג בגלל ילדותו. זה נכון.
כן.
אבל להיות בן 31 ולהמשיך להתנהג באופן שעולה לך מחירים מאוד יקרים, מפטרים אותך, מעליבים אותך, דואגים לך, כועסים עליך, מגרשים אותך, אתה בא, אתה הולך, זאת אומרת, ברגע מסוים, בן אדם שמסוגל לאסוף את עצמו, מסתכל בראי ואומר לעצמו, תראה מה אני משלם עבור ההתנהגויות שלי, עבור מי שאני, ואז הוא מתחיל לעבור איזשהו תהליך פסיכולוגי רגשי, שיכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש וגם ארבע. אבל הבן אדם בעצם, נקודת המוצא היא, אני רוצה לשנות משהו באיך שאני מתנהל בעולם. זה כמו שאני זוכרת, לפני שבועיים או שלושה, אני לא זוכרת מתי, יצא לי, נזכרתי פשוט בסיטואציה שגבר בן 50 קבר את אבא שלו, ואחרי שכולם התרחקו, ירק על הקבר, והוא אמר, בגללך כל החיים שלי גמורים. כמו שגידלת אותי, אתה זה, ואני כזה, ואני כזה, וכן זה. עכשיו, אני עוצרת ואני אומרת, רגע, הגבר הזה, כבר 25, 26 שנים לא חי בבית. עדיין אתה בגיל 50 מאשים את אבא שלך? איפה היית 25 שנה? זה מקום דרך אגב מאוד עוצמתי, ולא כולם מסוגלים לעשות את התהליך הזה לבד, אבל זה איזשהו מקום של לקיחת אחריות. אני לא מבטלת את מה שהיה, אבל זה היה, וגם אי אפשר לשנות את זה. אני מדברת רק על זה אם זה איזשהו מצב נפשי רגשי, אוקיי? עכשיו, לא אם זה משהו אורגני, פיזיולוגי. עכשיו, מכיוון שזה מצב נפשי רגשי, וזה מכתיב את מי שאני, את איך שאני חי בעולם, את אמיתות החיים שלי, את הסגנון של הקשר שלי עם אנשים, את ההסתכלות שלי על העולם, את הפרדיגמות שיש לי בעולם, אני חושב שככה, אני חושב שככה. אני מבין שזה הכל מילדותי הדפוקה. האם אני רוצה שינוי, רוצה שינוי? אז יש פה איזושהי לקיחת אחריות לתהליך של השינוי. עכשיו, אם הגבר הזה, בן 31, מאיזשהו אופן, תראי, אין לי מספיק מידע, גם מאוד מעניין אותי לדעת, האם דווקא ההתקרבות למשפחתו, היא זו שגרמה לזה. אם זה זה, אז יכול להיות שהכי בריא לו נפשי, להתנתק מהם. תעזבו לארץ אחרת. תברחי מפה. אם את רוצה לחיות איתו, ואת יודעת מה קונה לו שקט, לכי, תטוס איתו לירח. שם יהיה לכם טוב, שם הוא יוכל לחיות. שם הוא יוכל לתפקד יותר טוב. אם אנחנו מגיעות למסקנה שזאת הקרבה למשפחה, ששם זה מציף אותו, זה משתלט עליו, זה כואב לו, והוא פתאום נהיה
דוקטור. הוא צורח בלילות על הדבר הזה, הוא צורח, הוא ממש, הוא לא יושן. יש פה צרחות ברמה של פוסט טראומה.
זה ברור שגם אני, אם הייתי אומרת לך, לכי לאנשי מקצוע שמטפלים בזה, אני מכירה. הוא הלך לפסיכולוגים מומחים לטראומה?
היינו בכמה וכמה, וכולם אמרו שהוא שולט ב-100% בהתנהגות שלו, ואף אחד לא הבחן אותו עם פוסט טראומה, היינו בכמה, בהרבה.
בכל מיני אנשים שונים, וזה מה שכולם אמרו בסיכומו שבא. תראי, ולקחתם פעם בחשבון תרופות, כדורים?
ניסינו כמה כדורים, היינו אצל כמה פסיכיאטרים שהמליצו בעיקר על כדורים נגד חרדה ודיכאון, בגלל שהרבה פעמים הטיעון שלו, כשאני שואלת אותו למה הוא לא לוקח אחריות, זה אני לא שולט בבחירה החופשית שלי, אני לא מאמין שיש לי בחירה חופשית, יש משהו ששולט בי. וזה הפחיד אותי, וברמה הזאת הלכנו לפסיכיאטרים, והם אמרו, שולט ב-100% בהתנהגות שלו, אפשר לתת כדורים נגד חרדה ודיכאון לאיזון המצב רוח, חוץ מתופעות לוואי קשות, זה לא עזר בשום
תראי, צורה. תראי, את לפעמים ברגע מסוים, צריכה להסתכל על בן זוגך. דרך אגב, אני לא יודעת אם הדתיים, אם אתם דתיים, אבל לדעתי, לדעתי, דת תעשה לו טוב. ברגע, מכיוון שהוא לא יודע לקחת אחריות, יהיה לו הרבה יותר קל להאמין בזה שהדברים כנראה קבועים מראש, שזה מסלול חייו, ואז הוא ישלים עם זה. ויכול להיות שאם הוא ישלים עם זה, שזה מסלול חייו, ולא יידרש ממנו כל הזמן לקחת אחריות ולהשתנות, לקחת אחריות ולהשתנות, מה שהוא כן בוחר לא לעשות, למרות שהוא אומר, אין לי בחירה. תראי, לכולנו יש בחירה, והבחירה היא בתוך הראש של עצמנו. אני אקח אותך רגע לקיצוניות מאוד, מאוד לגמרי אחרת. זוג, לא חשוב מאיזה תרבות הם באים, והבחורה מתאהבת, בחורה יהודיה, מתאהבת בגבר ערבי. האם להתחתן איתו ולייצר איתו משפחה, זה משהו שיש לה חופש בחירה, כן או לא?
כן, היא, גם.
אבל יהיה כאלה שיגידו לא. אין מבחינתה איך שההיגד שלה והראש שלה עובד, והמיטות החיים שלה והפרדיגמת שלו עובדות, זה לא משהו בר ביצוע. לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. זאת אומרת, חופש הבחירה של כולנו, הוא בתוך סך הדעות הקדומות שיש לה, ומה זו דעה הקדומה? זה ממקודם. הוא בתוך סך הדעות, ובעיקר דעות קדומות, כי זה ההורים שלנו והתרבות שלנו, שמה שם מאז שגדלנו. חופש הבחירה היא בתוך סך הדעות האלה שלנו. עכשיו, ברגע שאני אומרת לעצמי, הדעה שלי חוסמת את זה ממני, כי אם אני אוהבת ואני רוצה לחיות עם בן אדם שאני אוהבת, מה הקשר, מה דתו? עכשיו, יהיו אנשים שיצליחו להתגבר על זה, ויהיו אנשים שלא. עכשיו, כשהוא אומר, חופש הבחירה שלי לא בידי, הוא בעצם מתכוון לזה שכרגע המוח שלו, התפיסה שלו, דרך ההסתכלות שלו על החיים, לא מאפשרת לו לעשות שום דבר חוץ ממה שהוא עושה היום. אני חושבת אחרת, אנחנו כשאנחנו מדברים על מקום נאור, על טיפול פסיכולוגי, על פוסט טראומה, על תבניות מחשבה, על אימון, על קואוצ'ינג, על טיפול פסיכולוגי, על לעשות כל מיני דברים שמפעילים את המערכת הפרסימפתטית כדי להרגיע את המערכת הסימפתטית. זאת אומרת, ממש פיזיולוגית אפשר ללכת לאנשים ולעשות כל מיני תנועות וכל מיני דברים שעוזרים לך להשתחרר ממה שהיה לך קודם, לדעת, ללמוד, להשתלט על זה, להרגיע את עצמך. הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני לא אצליח, אין לי. זה איזשהו סוג של בחירה להישאר באותו מקום, קצת להישאר כמו ילד קטן. תראי.
עם כל המחירים שהוא משלם?
הוא אומר, אני לא יכול אחרת, כן, כן, ברור, ברור, תראי, אני אקח אותך עוד פעם למשהו קיצוני לגמרי אחר, אני לא עושה השוואות, אני רק נותנת לך דוגמאות קיצוניות, על אותם נשים שכל פעם מתאהבות בגברים אלימים, איך? איך זה קורה? תגידי לי, איך? הוא כבר היה, היא כבר הבינה מה הטיפוס, גמרה איתו, גמר איתה, ואחרי שנה היא מתאהבת באותו בן אדם, אותו דבר, אותו טיפוס, איך? את אומרת, אז מה? המקום הזה של הקורבנות, זה החריצים, החריצות, החריטות שיש לנו במוח. עכשיו, כדי שתצליח להתגבר מלהימשך לגברים שהם טיפוס מסוים, למען טובתה האישית, היא צריכה לעבור טיפול פסיכולוגי, צריכה לעבור טיפול מאוד עמוק.
כן.
של לשחרר את הדברים האלה. הוא לא מוכן לעשות את זה.
נכון.
הוא אומר, אני כזה, לא יעזור לי, אני כזה, לא יעזור לי. אוקיי? עכשיו, נכון, תקשיבי.
הוא גם מקבל על זה המון המון חיזוקים. אמא שלו מוכנה לדבר איתו, רק כשהוא סובל. היא אומרת לו, אם אתה לא סובל, אין לי מה להגיד לך. אני נהנית מהכאב שלך, כשהוא בתקופות טובות, היא לא עונה לו לטלפון. הוא מרוויח את המשפחה שלו ככה. זה ערך אצלם.
אז את מבינה שיש לו רווחים פסיכולוגיים מאוד כן. עמוקים, להמשיך להיות כזה. הדרך היחידה שלו להיות בקשר עם אמא שלו, ודרך אגב, אני שמעתי שיחה, ואני אקח את זה רגע למשפחה, אני שמעתי, כשאני עברתי, אני ועברתי את היועצות שלי, ואני מלמדת את זה גם את התלמידות שלי בלווינסקי, להיות יועצות משפחה, אנחנו למדנו קורס של ייעוץ למשפחה בזמן משבר וטראומה. ולא טיפול בטראומה. אלא לדעת לראות את המשפחה בתקופה, במשבר הזה, לדעת מה לעוץ, לאן ללכת, איזה הדרכה הורית לתת. בכל אופן, הוא סיפר לנו, הפסיכולוג, הוא סיפר לנו, וגם אחר כך שמעתי שבוי שמספר על זה, שהשבוי שהיה 3 שנים בכלא הסורי, לפני 30 שנה, כמה, אפילו קצת יותר, הוא סיפר שברגע מסוים הוא היה כל כך בודד, שהוא היה מתגרה בסוהרים שלו שיבואו להרביץ לו.
וואו.
עכשיו, אני יודעת על ילדים שבתחושה הפנימית, הילד לא מבין את זה, הוא לא עושה את זה באופן מודע, אבל הוא שקוף, ואנחנו לא יכולים להרשות אותנו מבחינה פסיכולוגית לחוש שקופים, ואז הוא מעצבן את הוריו כדי שיענישו אותו, יתפסו אותו חזק, ירביצו לו, יצעקו עליו, כי זה הקשר היחיד שיש לו עם אמא ואבא. הוא צריך את אמא ואבא, ואם זאת הדרך היחידה להביא את אמא ואבא, זה מה שהוא יעשה. עכשיו, לכן הוא משלם מחיר מאוד יקר, ניקח אותך רגע לבעלך, אבל יש לו שם רווח מאוד גדול.
נכון.
ולכן הוא לא מצליח לפתור את הדילמה הזאת. כי הוא ילד קטן שם. אז או שאת לוקחת אותו ועוברת לחוץ לארץ, למקום אחר שלא ימצאו אותו, או שאת מתנה את המשך החיים שלך איתו בטיפול ושינוי. אלא אם כן את אומרת לעצמך, מתאים לי להיות אחות רחמניה, מתאים לי לטפל בבן אדם הזה, השבור, הפגוע, הלא משתנה, ואני הולכת להקדיש את חיי לדבר הזה. וגם אם זאת תהיה, ושתביני, כל החלטה שלך, יהיה לה, רווח, יהיה לה מחיר מאוד גדול, אבל יהיה לה גם רווח. אם את תחליטי להישאר איתו, את מרוויחה את התחושה של אני עוזרת, אני מראה לו אהבה, אולי אני אעשה לתקן אותו, אני אישה טובה, אני רעיה נאמנה. זה הרווחים, זה אצלך בראש. זה בדיוק אותה מגבלות שהוא דיבר עליו. כי לעזוב אותו, זה אומר לנפץ משהו, לשבור משהו, להיות דחויה על ידי המשפחה שלי או על ידי התרבות שלי, מבחינה כלכלית, ליפול מחדש, לקום. אני לא יודעת אם יש ילדים כבר או אין ילדים.
לא, עוד לא. בגלל הסיפור הזה עוד לא.
לא, לא, אלוהים אדירים, מה את הולכת להכניס ילד לדבר הזה?
בדיוק, בדיוק.
מה פתאום? מה פתאום? או שתישארי איתו כדי לרפא אותו, אבל תכניסי ילד למצב הזה. ילד שגדל עם כזה אבא, עם אבא שכל כך קשה לו וכואב לו וצועק והיסטרי בלילה ומי יודע מה עוד. למה? עכשיו גם להכניס ילד למשוואה הזאת?
אני רוצה רק להוסיף שבטיפול הקודם, אנחנו היינו בדיוק באותו מצב, הוא הגיע לטיפול הקודם לפני שנה וחצי, עד לפני בערך חודש, באולטימטום שלי של אם הוא לא מטפל בעצמו אנחנו פשוט נפרדים. כרגע הוא טוען שאין לו מנוע פנימי בכלל והוא עושה הכל בשבילי, והדבר היחיד שמניע אותו זה שאני אהיה מרוצה.
אבל השאלה זו מוטיבציה מעולה, זאת מוטיבציה מצוינת. השאלה אם זה עובד, אם
זה לא הוכיח את עצמו. אני יכולה להגיד שאם זה לא הוכיח את עצמו,
נכון, אז אם זה היה עובד, זאת מוטיבציה מעולה. זה רק מראה לך שכשנורא רוצים יכולים, אבל הוא כנראה לא מספיק, זאת לא מספיק חזק.
המטפל אמר שהוא פשוט לא סיפר לו שום דבר ממה שאני סיפרתי לו, ופשוט ישב והעביר את הפגישות. כדי שאני אהיה מרוצה מזה שהוא הולך לטיפול. ואז פשוט אחרי כמעט שנה שעלינו על זה, כי הוא הסכים סוף סוף לדבר.
אני חושבת שאת צריכה לעשות, את צריכה ללכת בשקט, לשבת לבד, אם את אוהבת ים, לחוף הים עם כיסא, אם את אוהבת דשא, לפארק עם דשא, אם את אוהבת בתי קפה, שבי בבית קפה, לא בבית. עם נייר ועיפרון, את הטלפון לסגור, לא להשאיר אותו על רוטט או מה, ולא להשאיר אותו פתוח בתיק, לסגור, לסגור, אחרת המוח שלנו הוא בציפייה, אולי קיבלתי הודעה עליי, לסגור את הטלפון, לשבת מול דף, לחלק אותו לשתיים, ובצד אחד לכתוב בעד ונגד להישאר, ובצד שני לכתוב בעד ונגד ללכת, לעזוב. ואת צריכה לעשות את זה שחלטני, כי מה שמשאיר אותך כרגע זה הלב והאהבה, וההחלטה הזאת בסוף חייבת לקחת גם אותך בחשבון, האם זה מה שאני מאחלת לעצמי, מה שהרופאים אמרו, רופאים שונים מדיסציפלינות שונות, כן, בסוף כולם נכון. אמרו אותו דבר, ואף אחד לא ידע על כלום, מה שהוא אמר ולא מצליח לקיים, מה שאת רואה, מה שעומד לאפשרותך, אבל הנה אני שם עליו, איימתי עליו, הוא אומר לי בסדר, אבל לא קורה דבר, הוא משקר אותי, הוא לא הולך, הוא לא מתקדם, עדיין צורח בלילה, לא עושה תהליך.
נכון.
ואת בת 24 וכל חייך לפנייך, ואת צריכה להחליט האם את רוצה להישאר כל חייך במצב הזה ולהגיד זה המצב. דרך אגב, גם אם תחליטי את זה, את לא תחזיקי מעמד, את בסוף תעזבי אותו עם שני ילדים.
וואו.
ברור, ברור, את לא תחזיקי מעמד, יהיו לך ילדים לטפל בהם, הם יראו אבא מפורק, אבא שבור, מסכן, מסכן, נשבר הלב. אבל השאלה אם את רוצה להיות חלק מהדבר הזה, את, האם את רוצה להיות חלק מהדבר הזה? כי את צריכה עכשיו לחשוב על עצמך. מה אני רוצה? איך אני רואה את חיי? דרך אגב, הייתי אומרת אותו דבר למישהי שהייתה מספרת לי שהוא עושה לה גזלייטינג והוא מתעלל ברגשית. הייתי עושה אותו דבר למישהי שאתה אומרת לי שיש בעיות מיניות ואי אפשר לקיים שם סקס. הייתי אומרת לה אותו דבר. אותו דבר. תחליטי אם זה מה שאת רוצה עכשיו לעוד 40 שנה קדימה. את מה זה 40 שנה? זה סיוט 40 שנה, זה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, אני יכולה לקחה עד מחר, ובכל יום כזה יש עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, האם זה מה שאת רוצה? זו בסוף ההחלטה שלך, ורק את יכולה להחליט, ואני חוזרת ואומרת לך שוב, גם ההחלטות שלך יהיו מתוך המוגבלות של המוח שלך, של הראש שלך. מה ראוי, מה לא ראוי, מה מותר, מה אסור, האם אני חוצה גבול, אפשר לחצות גבולות, מה תהיה התוצאה, האם אני מתמודדת, איך אני תופס את עצמי. זה הכל הראש שלך, זה הכל אצלך בראש. ועל פי זה התפעלי בסיכומו של דבר, והתחליטי, האם את נשארת או עוזבת. מקסימום אם את רוצה לעשות את זה עם מישהו, מי שניטרלית, לא חברה שאוהבת אותך וכל הזמן נגדו, ולא מישהו מהמשפחה שלו שכל הזמן, או אפילו חברה שלך שנורא מרחמת עליו. צריכה מישהו מאוד ניטרלי שלא מכיר אף אחד מכם ושלא מעורב. כי פה ההחלטה בסוף היא שחלטנית.
אוקיי.
בהצלחה יקירה.
תודה רבה.
ותתקשרי תודה. אלינו בבקשה, תתקשרי אליי שוב ותדברי עם מאירה או איתי אחרי החגים. אחרי שאת ככה יושבת ומחליטה לאן תולכת, אני אהיה סקרנית מה החלטתך ובאיזה צעדים נקטת.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום, ושתהיה לך שנה ממש טובה.
תודה, שנה טובה.
כל טוב, שנה טובה. רגע, חבר'ה, אני צריכה לנשום. אני שותה משהו. תראו, זה נורא קשה. זה מקרה שאי אפשר לתת עצה קומי לכי או תישארי. זה המקום שלנו להראות למי שעומד מלנו את הרווחים שלו ואת המחירים שלו. וההחלטה בסוף היא של כל אחד מאיתנו. זאת איזושהי לקיחת אחריות שתמיד יש בה מחירים ורווחים. תמיד. ורק צריך לדעת לעשות אותם. צריך כאילו להסתכל יום אחד ולהגיד, די, עד כאן. מספיק. אוקיי? ויש לי עוד מאזינה על הקו. שלום.
וואי, שלום יפעל. קודם כל אני חייבת לציין שהשיחה הזאת הייתה שיחה חזקה מאוד.
אני אומרת לך.
ממש נהניתי להקשיב ויצאתי עם הרבה, זה מדהים, מדהים, מדהים.
ובסוף זה תובנות, את מבינה? זה בדיוק מה שאני אמרתי גם בהתחלה, שבסוף זה לא רק הורים וילדים, זה על החיים.
זה תובנות לחיים.
כן, כן.
וזה גם מה שלומדים ממך, כאילו באמת זה הרבה מעבר לזה.
תודה.
אני מתקשרת כי אחותי פשוט התביישה להתקשר. אני אמרתי שאני אעמוד.
אוקיי.
ואני אהיה האחות הקטנה שמקבלת אומץ.
עמודה.
שהיא האחות הגדולה.
השליח, מה שנקרא את עושה את זה על ידי פרוקסי. סבבה, יאללה. אתה שליח, בסדר. אני איתך.
בכל אופן אני מתקשרת לגבי אחיין שלי. הוא בן 16 וחצי. ובחודשים האחרונים, קצת לפני החופש הגדול, משהו השתנה בהתנהגות שלו. הוא יותר מסוגר, נניח תמיד אנחנו משתדלים לעשות מפגשים משפחתיים, אז הוא ישר הולך לחדר. פעם הוא לא היה ככה, הוא היה יושב איתנו, מדבר, משתף אותנו בכל מיני דברים, שואלת אותו מה קורה, לא מדבר. עכשיו, מילא שזה היה רק מולי, עם ההורים שלו זה גרוע בכמה וכמה רמות. הוא לפעמים מחליט שלא בא לו ללכת לבית ספר, הוא עושה להם שרירים, עושה להם פרצופים, היא בוכה בגללו.
ברור, היא בוכה כי היא נורא דואגת.
שהוא לא היה, כאילו, זה לא האופי שלו ככה, זה כאילו ילד, תנסי למין ילד של משפחה, ילד שכל הזמן כאילו עם כולם, ופתאום
ההתרחקות הזאת עכשיו. אז תראי, כמה דברים. מצד אחד, זה ברור לך שלהיות מאוד מדויקת, צריך, אחותך צריכה ללכת להדרכה, לשבת, לתאר אותה, לתאר אותה ואת בן זוגה, ואיך הם פועלים, מתאר את הילד, איך הוא היה קודם, גם אינטראקציות לדעת, להכיר את הילד, את החיים שלו.
זה משהו, אבל שזה טבעי, בגלל זה גם אני מתקשרת, כדי להבין אם קרה שם איזה משהו.
אז בואי אני אגיד לך, זה גם יכול להיות גם וגם. בגלל זה צריך לרדת לעומק העניין. מצד אחד, את מתארת משהו שהוא מאוד טיפוסי לגיל ההתבגרות. זה אפילו מפליא אותי שזה קרה רק בגיל 16 ומשהו, ולא בגיל 13 וחצי, 14. זאת אומרת, זה מאוד טיפוסי לגיל הזה. יכול להיות שהוא לייט בלומר, שהוא פורח מאוחר, או שהוא מבחינה רגשית היה ביותר ילדון של בית ומשפחה, וזה מאוד טיפוסי לגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות מה שהם עושים, הם בעצם חותכים את חבל הטבור הפסיכולוגי, אל ההורים, אני לא אתה, אני לא את, אוף אוף, לא תגידו לי מה לעשות, ומתחילים לחיות החיים שלהם וצריכים לבדוק שם מה אני אוהב, איפה אוהבים אותי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, איך אני...
הוא גם קצת ירד בלימודים,
ברור, זה גם...
אנחנו רק בתחילת השנה,
זה מאוד טיפוסי.
היא גם על זה כמה...
אז אני אומרת לך, שוב, כל הדברים האלה מאוד טיפוסיים. פתאום, במיוחד בתקופה הזאת של המלחמה והמהפכות וכל הדברים האלה, מה טעם בחיים האלה, זה גם גיל שמבחינה קוגניטיבית הוא כבר קורא, הוא קולט הכל. מצד שני, עוד אין לו ידע של מבוגרים כדי לדעת להתמודד עם זה כמו שצריך. זה אחד. ולא רק זה, מבחינה רגשית ובקיצוניות, הכל, החיים הם או שחור או לבן, אין אמצע. העולם האפור הוא שלנו...
ומתי זה משתנה?
זה לוקח כמה שנים, אבל, רגע. עכשיו, זה מצד אחד. מצד אחד אני יכולה להגיד, זה נורא טיפוסי לגיל, באמת. מצד שני אני יכולה להגיד, רגע, אולי כן קרה משהו. כי הוא לא עושה את זה רק, הוא גם לא רוצה ללכת לבית ספר, המרד שלו בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, כי בדרך כלל הם פתאום נהיים חוץ פנים, אוף, אני לא רוצה, זה, בום, תורקן את הדלת, די, נמאס לי שאת אומרת לי כל הזמן, זה בא לידי ביטוי ככה, אבל הם הולכים לבית ספר והם רק מתנהגים שם כמו זומבים, לא לומדים ויורדים בלימודים, אבל הוא עושה כל מיני דברים אחרים, אולי בגלל ש... צריכים להבין למה, אני לא רוצה לנחש. עכשיו,
יכול להיות מעידה. שקרה משהו בבית הספר?
ברור, כאילו, יכול להיות שגר... יכול
הגדול,
להיות אז... גם שקרה משהו, אפילו לא בבית הספר, יכול להיות שקרה משהו עם מישהו שלומד שנתיים מעליו, והוא מפחד ללכת לבית ספר. יכול להיות שקרתה איזה פדיחה איומה בעיניו, בעיניו. אנחנו אפילו לא היינו שמים לב לזה, אבל בעיניו, יכול להיות שקרה משהו נוראי ששם אותו במבוכה, והוא מתבייש לשים את הפרצוף שלו בחצר בית ספר. אני יכולה לנחש... 50 ניחושים שמה יכול להיות שהיה שם, יכול להיות שהוא לא סובל את הפרצוף שלו, יכול להיות שהוא מלא פיצי בגרות והוא נורא מתבייש, יכול להיות שהקטע המיני כל כך חזק אצלו וכל הזמן הוא רק מחורמן ורק עומד לו והוא רק מגורה והוא מתבייש. שמי, יש המון סיבות יכולים להיות. יכול להיות שהוא היה באיזשהו כסח עם ההורים שלו ומאז הוא במסלול של התנקמות, לא יודעת. את זה צריך לבדוק.
ואת אומרת שכדאי לפנות להדרכת הורים.
אני אומרת, כי אם אנחנו נגיד לו בוא לטיפול, הוא לא יבוא. הוא כרגע באנטי מאוד גדול. אני הייתי רוצה להכיר את אמא ואבא שלו, לא רק את אמא, גם את אבא. גם עם ההורים גרושים, להכיר את אמא ואבא. לדעת איך...
זה מצחיק, כי ההורים באמת גרושים, אבל זה כבר הרבה שנים, אז זה לא איזה...
אבל במקרה הזה, אם יש, אם אבא אומר גם אני דואג, אם אבא אומר, יאללה, עזבי, עזבי, הכל בסדר, אני לא. והאמא אומרת, אבל אני נורא דואגת. ואם יש ביניהם איזשהו דיבור, אז שהם יישבו ביחד.
יש, שהם חברים.
אז מעולה, אז אני בעד שהם יישבו ביחד. גם אם הוא יגיד, אצלי אין בעיות. כשהוא אצלי, הוא קם, הוא הולך. יכול להיות שגם זה, פתאום להיות בגיל ההתבגרות עם הורים גרושים, גם זה עושה לו משהו. צריכים לרדת לעומק העניין. תראי כמה הרבה ניחושים אפשר לנחש פה. לכן צריכים להכיר טוב טוב את המטריה, את הילד, את הוריו, איזה תלמיד הוא היה, מה קורה בבית ספר. וגם, הם צריכים ללמוד איך מדברים עם נער מתמרד בן 16 וחצי. כי מה שהם עושים זה הם שואלים כל הזמן שאלות, ואז הוא אומר לו לא.
הם באמת שואלים אותו כל הזמן שאלות, הם מדברים איתו הרבה יותר ממה שהם...
כי העניין לא, העניין הוא שהם שואלים שאלות והם עונים לכל, לא, מה, בסדר, אוף, כאלה. צריכים לדעת לצאת מהמקומות האלה, זה כבר לא זה. קשר עם ילדים בגיל ההתבגרות, במיוחד כאלה שלא מדברים, הוא אחרת, הוא וואי וואי, זה קודם כל לספר על עצמי, אני רוצה, אני אשתף אותו. הייתי פה, הייתי שם, הייתי אצל רינה, אתה לא מאמין, בעלה במילואים כבר 4 חודשים, יו, איך היא דואגת, וזה, איזה מזל שאבא לא במילואים, וגם אתה בקשר טוב, זה נורא חשוב העניין הזה. אז אולי הוא יענה לזה, אולי הוא לא יענה לזה, את מבינה איך אני אמצאת לי פה משהו, אבל הוא קשוב, הוא פתאום ישנו שם, כי כל הזמן, מה אתה עושה, עם מי אתה מדבר, מה זה, מה זה, למשל אני באה והילד ב... לא יודעת מה, בטיק טוק. אני אומרת לו, תראה לי מה זה, תראה לי מה זה. אתה יודע, אני שמעתי הרצאה של מיכל דליות, שמעת עליה פעם. אתה לא מאמין. האישה הזאת, יש לה סרטונים בטיק טוק של מיליון צפיות. תיכנס רגע, תיכנס, בוא ניכנס, בוא ניכנס, בוא נראה. את מבינה איך אני מייצרת קשר?
כן, זה משהו שאני למשל יכולה לעשות איתו. אבל, כאילו, אבל... לא יודע שתבוא ותראה לו כאילו טיק טוק וכאלה, אבל ההורים... צריך שם משהו ככה קצת יותר, ואולי באמת...
אבל ככה זה מתחיל, צריך באיזשהו אופן להתחיל לדבר עם הילד, כי הם לא מעניינים אותו כרגע. לא רק שהם לא מעניינים אותו, הוא עם הגב אליהם, הוא בחוץ, הוא החוצה. תראי, משהו עובר עליו. ויכול להיות שאנחנו נגיד שמה שעובר עליו זה טיפוסי לגיל ההתבגרות, ויכול להיות שנגיד שמשהו שעובר עליו זה משהו אחר. אבל להורים יש תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה. זה לא רק היום להגיד לו, אני נורא דואגת, אני נורא דואגת, תלך ללימודים, לא תלך ללימודים, אני אקח את הטלפון, אני אזכור לך את זה. צריך לדעת איך אני מתקשרת עם הנער הזה. את מבינה? וזה מצריך ממש אחד על אחד, הדרכת הורים מסודרת, לדעת, להכיר, לשמוע מה קורה אצל אמא, להבין מה קורה אצל אבא, מה קורה עם האחים שלו, יש אחות גדולה, יש אח שמתגייס, יש אחים קטנים. כל הדברים האלה הם בעלי משקל בהיותו של אותו נער. אתם מבינה? הוא לא תלוי באוויר, הוא לא חי בבועה. וכל הדברים האלה צריכים להבין מה יכול להיות, להתחיל לשער את ההשערות היותר מדויקות, מה יכול להיות שם שמשפיע. ולהתחיל לעבוד בעניין הזה, במה שנקרא הדרכת הורים. בטח.
הבנתי, אז בעצם המסר שלי להעביר לאחותי זה הדרכת הורים.
זה הדרכת הורים, להיכנס לאתר שלי, מיכל דה להיות איתכם בבית.
יש לך בכל הארץ, נכון?
כן, בכל הארץ, אפשר גם בזום, כן, יש לי היועצות שלי בכל הארץ. ואז יש שם ליצור קשר, יש לי מנהלת שירות לקוחות מדהימה, 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 והיא תגיד לך איך זה עובד.
מעולה, תודה רבה, מיכל.
בבקשה, יקירה, שבת שלום.
שבת שלום,
תודה. ותחזקי את אחותך, תגידי לה שכמה שזה כל כך מפחיד, זה עובר. וגם אם הוא יפסיק ללמוד ויתחיל לעבוד, זה עובר. אז בשלב מסוים הוא יצא...
טוב, אני גם בזכותך לומדת מה לעשות עם הילדים שלי, כשאני תהיו לגיל, אז זה בכלל...
כן, תתכונני לבלגנים.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום ושנה טובה. להתראות.
ביי ביי.
טוב, יקיריי, זהו. לפחות הפעם קצת חיוך, כי השיחה הראשונה הייתה באמת הרבה יותר כבדה. כמה דקות של פרסומות אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וגם שולחים הודעות וואטסאפ קצרות. איפה הטלפון שלי? הנה, ל-054-70-103-70. כמה דקות, תשארו פה, ותכף אני חוזרת. שבתי אליכם אחרי הפרסומות, אני מזכירה לכם שבשעה השנייה אנחנו מדברות, יש לנו את ההגרלה הזאת של סופר פארם, אז תתחילו כבר לשלוח לנו טיפים. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, היי.
אומר מיכל, מדבר מיכאל.
אהלן מיכאל, אני בסדר, אני אוהבת להיות כאן, אני אוהבת לדבר איתכם, אז אני בסדר.
נעלה כיפק. ככה, יש לנו 3 ילדים, ו 11, 9 ו-6, והבעיה היא בשלישית.
במי?
בשלישית.
בשש, בן או בת?
כן, בן.
בן 6. עלה לאלף?
עלה לאלף השנה, וכן. אז ככה, שבסך הכל ילד טוב. אוהב, הוא אנרגטי, אוהב להתעסק בהמון דברים, אבל הבעיה איתו זה שהוא לא מקבל מרות, הוא לא, אם זה בבית וגם בכיתה א', עכשיו בתחילת הלימודים כבר הספקנו להיות בפגישה אצל היועצת, הוא כל הערה שנותנים לו הוא מתעצבן מהר, הוא בועד בכיסאות, שולחנות, מפריע בכיתה, בבית גם כן, לפעמים כשמשהו לא מוצא חן בעיניו מול האחים, אז זה יוצא החוצה כמו הרגש כזה, מבינה?
כן, כן.
והמרות מולנו עוד איכשהו אנחנו מצליחים, אבל מול, למשל מול הגננת השנה שעברה והשנה מול המורה, זה קצת בעייתי לנו.
שמע, זה בעייתי לכם, אין ספק, זה גם בעייתי מאוד לילד. אין בעולם ילד שנהנה מזה שכועסים עליו וגוערים בו ותופסים אותו ביד חזק ומוציאים אותו החוצה ומסתכלים לו בעיניים ואומרים לו כמה אי אפשר איתך, כמה פעמים דיברנו. אין, אף ילד לא נהנה מזה. עכשיו סליחה, זה קורה לי רק כשאני מדברת, אני מדברת והראש שלי רץ קדימה ואני לא מספיקה. תראה, אנחנו יכולים תמיד לחלק את זה למשהו התנהגותי, ולהגיד, אני יכולה ללמד אותו אחרת. זאת אומרת, הילד התחיל לשלם מחירים מאוד 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 כבדים על ההתנהגות הנוראית הזאת שלו. זה כמו הילדים, אתה יודע, שלפני 50 שנה ו-500 שנה, הם התנהגו יפה, כי הם ידעו שהם אם לא התנהגו יפה, הם יחטפו מכות. אוקיי? ממש. זאת אומרת, הוא לא התנהג יפה כי זה ראוי להתנהג יפה, אלא כי הוא לא רצה לחטוף מכות. זאת אומרת, עולם המבוגרים יכול לייצר סנקציות איומות, שאז הילד ילמד מזה איך כדאי לו להתנהג. עכשיו, היום אנחנו לא שם.
נכון.
אני שמחה שאנחנו לא שם, וזה נגמר, אבל עדיין אפשר לעבור איזשהו סוג של תהליך, בלי האלמנטים של ההשפלה והכוחניות והמכות וכל הדברים האלה. נכון. זה יותר ארוך, זה יותר קשה, אפשר, אבל זה החלק ההתנהגותי. מעידך. יש גם את החלק הרגשי, וגם נקרא לזה אפילו הנוירולוגי. יש היום את הסינדרום, את המונח, שאנחנו קוראים לו הפרעת התנהגות. יש. אנחנו יודעים היום שיש ילדים שבאורגניות שלהם, שעובדת על כל הנושא של הרגשות והוויסות והאימפולסיביות, ממש, בפיזיולוגיה שלהם, שמשפיע על כל הדברים האחרים, הם לא מסוגלים להירגע. הם מתעצבנים. הם עורדים, הם מעיפים דברים, הם מתנגדים לכל דבר. ברגע שאומרים לו לא, הרי מה קורה למישהו שמתנגדים לו? אני רוצה ללכת, אומרים לו, את לא יכולה. אני רוצה לקנות כרטיסים, הקופאית אומרת, נגמרו. אני רוצה את השוקולד, אמא שלי אומרת, לא, הולכים לאכול. זאת אומרת, כל מה יש את הדברים הקטנים האלה, שבעצם מפגישים את הבן אדם עם רגשות מאוד לא נעימים. שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה. שם יושב עצב, שם יש אכזבה, שם יש לפעמים תסכול מאוד גדול. עכשיו, זה כל מיני פחד, כל מיני סוגים של רגשות, שאנחנו שמים אותם במקום של רגשות שליליים קוראים להם, למרות שהם מאוד משמעותיים וחשובים. והוא, כשהוא חווה את זה, כשהוא חווה שמחה, הוא לא בועט בדברים, ועדיין הוא מוצף באיזשהו סוג של רגש. אוקיי, שזה הפרשות של הורמונים. אם נלך רגע למה שקראנו להם לפני רגע, הרגשות השליליים, כשזה קורה לו, הוא לא מצליח להתאפק. שח! הוא אש יוצאת ממנו, אוקיי?
נכון, עכשיו, זה מתפרץ החוצה.
נכון, עכשיו, אנחנו יכולים לעבוד עם זה, גם התנהגותית וגם תרופתית, אבל אני מדברת רגע על ההתנהגותי, זה המנדט שלי. זאת אומרת, פה צריך ללכת. למדריכת הורים, וגם אצלי דרך אגב בצוות שלי יש שתיים כאלה, שהם מעבר לזה שהם יודעות להדריך, הם מאובחנות, לא, סליחה, הם מוכשרות ובעלות מקצוע לעבוד עם ילדים כאלה, כאלה. בדרך כלל, דרך אגב, תדע לך, זה גם אימהות שהיו להם גם ילדים כאלה, והם נדרשו להבין את התופעה, ללמוד אותה ולדעת איך להתנהג עם ילדים. כי בעצם, בסיכומו של דבר, התפקיד הכי גדול שלנו, זה לא כרגע שהוא יישב וילמד אבא, מיכאל, זה לא שהוא יהיה ילד טוב ידבר בנימוס. לא, לא כרגע. התפקיד שלנו זה לאט לאט ללמד אותו ככה, ולהכשיר אותו לחיים כאדם בוגר, שהוא לא חצי מפלצת.
זה מה שאנחנו עושים בבית, אנחנו מדברים איתו הרבה.
לא, 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 זה לא דיבורים. זה לא דיבורים. דיבורים זה קוגניציה, זה שכל. הדבר הזה לא עובד על דיבורים. להפך, הדיבורים עלול אפילו להיות מצב שמתסכל אותו עוד יותר. כי הוא רוצה להיות ילד טוב. הוא רוצה לפעמים להתאפק, הוא לא מצליח.
נכון, הוא לא מצליח.
אז מה הדיבורים עוזרים? אז הוא מרגיש עוד יותר ילד רע, טיפש, לא שווה, לא מסוגל, לא מסוגל, ואז הוא בא ויגיד, אבל אני לא יכול, אבל אני לא יכול, אבל אני לא יכול. ואז הוא יגיד, זה יותר חזק ממני, זה יותר חזק ממני, והוא ייתן לעצמו להתמסר למשהו שיותר חזק ממנו, והוא לא ילך לעבור תהליך שינוי. תהליך התפתחות אישית.
איך אנחנו יכולים מבחינת, כשזה לפחות בבית ספר, הסף שם ירד כלפי מטה. בבית אנחנו עוד יכולים להתמודד, אנחנו יכולים...
אני אומרת לכם, גם הבית ספר וגם הבית, קודם כל אתם יכולים לקחת אחריות על מה שקורה בבית.
מה שקורה...
ולכן, לפני שאני אומרת, הילד צריך, תראה, צריך להגיד לו לדעתי מהיום, אתה יודע, לפעמים... המורה אומרת לך משהו, זה חבר אומר לך משהו, ואתה מתרגז בבת אחת, אנחנו יודעים שהלב שלך הלב מאוד סוער, ואתה בבת אחת מתרגש ומתרגז, ואז אתה עושה 1, 2, 3, תגיד לו מה אתה עושה 1, 2, 3. עכשיו אתה יודע, ואנחנו גם יודעים, ודיברנו על זה הרבה ולא נדבר על זה יותר, שזה לא תקין, שזה לא מקובל. בוודאי, בוודאי לא בבית הספר. עכשיו, אני לא יכול לעזור לך כשאתה בבית הספר, מאמי. זה משהו שאני מאמין שהלב החזק שלך, והלב הנרגש שלך, והלב האוהב שלך, ילמד אותך איפוק. אתה חייב מתוק שלי, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, אמא ואני. ואנחנו נעשה את זה בבית ונלמד אותך. אבל שם בבית ספר אתה אדון לעצמך. ואני כן חושב שאם אתה תגיד ללב שלך, תתאפק, תשתלט, לאט, לאט, זה לא יקרה ביום אחד. זה המקום היחיד. עכשיו, חוץ מזה, וחוץ מאשר להגיד למורים, תבינו אם זה באמת הנושא הזה של הפרעת התנהגות, של התמרדות, של, אני חושבת שאני לא אומרת את זה נכון, טוב, תכף אני אראה, זה המקום הזה שבו לא מוכנים לקבל לו, אוקיי? כל הזמן מתנגדים, יש פה משהו של התנגדות, אוקיי? כל הזמן הוא מתנגד. כשאומרים לו לא, הוא מתנגד. כשהוא מתוסכל, הוא מתנגד. כשהוא עצוב, הוא מתנגד, הוא כועס, הוא מוציא את זה באופן הזה.
אבל שתדעי לאחר מכן, לאחר 5 דקות שהוא נרגע, הוא מבין את מה ש...
ברור שהוא מבין, אבל זה העניין.
הוא יודע הכל, הוא בא והוא מסביר את עצמו, והוא מתנצל.
וגם הוא מתנצל. ברור. זה מובן. בגלל זה תבין כמה הוא מסכן. הוא רוצה להיות בסדר. הוא כרגע לא מצליח. לא לימדנו אותו ריסון, לא לימדנו אותו להרגיש מה קורה לו בגוף, לא לימדנו אותו להרגיש את הדופק, את זה שעולה לו מחזור הדם, את זה שנהיה לו לחיים יותר חמות, לא לימדנו אותו ללמוד להגיד לעצמו, הנה זה קורה לי, הנה זה קורה לי, אל תזרוק, אל תרים, אל תזה... זה ממש תהליך, ובגלל זה צריך לעבור את זה עם מישהי שתדע לעבוד, גם עם ההורים ואולי גם עם הילד. צריך ללמד את הילדים איך להתמודד עם הדברים האלה. והמורות צריכות להבין שהוא לא עושה את זה כי הוא ילד רע, הוא עושה את זה כי הוא לא יכול להתאפק. ולכן ברגע שהוא מתנהג רע, וגם לעשות הבחנה בין הילד, שהוא מתוק והוא ילד טוב, לבין ההתנהגות שלו שהיא רעה מאוד. הוא לא ילד רע, הוא מתנהג רע. וגם כשאנחנו נגיד את זה לילד, זה עושה משהו לגמרי אחר לתפיסה האישית הפנימית של הילד. אני לא ילד רע, אני מתנהג רע, אני מתנהג לא טוב, אז אני אלמד להתנהג אחרת. עכשיו, האלמד הזה לא יכול לבוא אם כל מן גוערים בו, משפילים אותו ומכניסים אותו לחדר מנהל, או מוצאים אותו מהכיתה כל הזמן. גם פה צריך להיות משהו אחר. ברגע שזה קורה, איזשהו מורה או מורה צריכה לבוא, אחרי שהוא זרק אבן על ילד, צריכה לבוא, להחזיק לו את היד, להסתכל לו בעיניים, אני שומעת מוזיקה, אני שומעת. להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, קרה לך משהו. תסתכל אליי, תסתכל אליי. בוא תרגע. אתה ואני יודעים שזה לא בסדר. לך תשטוף פנים. ואז תבוא ונתנצל לילד שזה קרה לו. קודם כל, קודם כל. רגע לפני שצועקים עליו, תופסים אותו, מענישים אותו, מכניסים אותו, עושים לו. רגע קודם, כבר עכשיו הוא עומד שם במקום והוא מתבייש שהוא עשה את זה.
תוך... הוא בורח אפילו למורה, הוא יודע שהוא...
הוא מתחבא, הוא מסתתר, הוא נורא אומלל. אבל תפקידנו ללמד אותו. וחלק מזה יהיה בתקיפות, לא בתוקפנות, בתקיפות, אולי בסנקציות, אולי בדיבור, וחלק יהיה ברגע להגיב בהכלה, ברחמים, ואז בוא נטפל בזה. שמע, יש פה עבודה.
לא, יש עבודה.
יש פה עבודה, ואני מציעה לך למצוא הדרכת הורים, להיכנס לגוגל, לחפש איך קוראים להפרעת ההתנגדות הזאת, אוקיי? ולמצוא אנשי טיפול שיעזרו לך עם הילד, ושיעזרו גם לילד עצמו. וחבר'ה, ואני מאחלת לך בהצלחה, מיכאל, כל טוב, שבת שלום, שבת שלום. וחבר'ה, אתם נשארים פה, אתם תמשיכו לשלוח גם טיפים לנושא של סופר פארם באתר שלי ובוואטסאפ, אני חוזרת אחרי החדשות. 103 FM, כאן מיכל דליות, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא טל אשל. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אני מזכירה לכם שאנחנו בתקופה הקרובה בשיתוף פעולה עם סופר פאם בפינת הורות מיוחדת, ומה שאני מבקשת מכם זה לשלוח לנו מדי שבוע את הטיפים שלכם בנושאים. כרגע אנחנו בפינה של ילדים קטנים, אחר כך אנחנו נהיה בפינה של מתבגרים, בנושא האכלה, שינה, גמילה, מחיתולים, מוצצים, כניסה לגן, שגרה בחגים, תקופת המלחמה, כל מיני טיפים שיש לכם. תשלחו את זה לעמוד שלי ב-103FM, אתם תראו, זה העמוד שלנו בנושא של הפינה הזאת עם סופר פארם. זהו, ואני אבחר איזשהו טיפ, יש כמה דברים נורא נורא חמודים, וכמובן הטיפ הזוכה יזכה בפרס של 300 שקלים גיפט קארד לסופר פארם בכל הסניפים. יש לי שאלה, יש לי שאלה שמישהו כתב ואני רוצה לענות פה. שלום, אבקש לשאול שאלה בלי לעלות לשידור. אני בפרק ב', הבן שלי בן 15 לא אוהב את בעלי, וזה מגיע, זה בעלה השני כמובן, וזה מגיע למצב שהוא מסתגר בחדר כשבעלי בסלון, לא מוכן לבוא לאכול. איך מתמודדים? תראי, וואי, אם זה היה הבן שלי, הייתי כסחת לו את הצורה, חוץ פנים הילדים האלה היום. תראי, את לא יכולה לגרום לו לאהוב את בעלך, או את גם לא יכולה לגרום לו לצאת מהחדר. אבל את יכולה כן, אני רוצה שתחזיר את השליטה אלייך, את יכולה כן לנסות לייצר מצב שבו הילד ישתף איתך פעולה. אני בשלב ראשון, לפני שהייתי מוציאה את כל המחשפות שבי, בשלב ראשון הייתי עוד נחמדה. אז הייתי נכנס אליו לחדר, יושבת רגע, סוגרת דלת, או אפילו נשענת על הדלת אם את חושבת שיש סיכוי שהוא ירצה לצאת. ואני אומרת לו, וזה מונולוג, זאת לא שיחה, זה מונולוג שאת מכינה אותו מראש. עכשיו, אני ממציאה בו פרטים, כי אני לא יודעת עלייך, אני לא יודעת עליכם כלום. אבל אני אתן לכם כל מיני דברים שקופצים לי לראש, אוקיי? ותעשי שימוש כמובן רק במה שרלוונטי לך ולבית שלכם. את באה ואת אומרת לו, תקשיב, אני רוצה לדבר על זה שאתה לא מסביר פנים ולא מתנהג בנימוס כשבעלי מגיע לפה. ואת אומרת בעלי בכוונה, כשבעלי מגיע לפה. תקשיב, אני לא יכולה לגרום לך לאהוב אף אחד, לא את המורה שלך, ואת אומרת איזושהי מורה שאת יודעת שהוא לא אוהב, לא את בעלי, לא את השכן, לא יכולה. זה שלך, אתה תחליט, כן אוהב, לא אוהב, גם אני לא אוהבת את כל האנשים שבעולם. אני כן, יש לי דרישה ממך, וזה להתנהג בכבוד. בעלי מפרנס אותנו. ואם את חושבת שיגיד, כן, אבל אבא משלם לך מזונות, תגידי לו, את יכולה כבר להקדים מכה מראש, ולהגיד, נכון שאבא מעביר מזונות, אבל אתה עולה בדעתך שאתה חי מ-1,000 שקל לחודש שאבא מעביר לי מזונות? או שמישהו אחר עוד תומך פה לכל המצב הכלכלי שלך. עכשיו, אם זה לא נכון, זה לא רלוונטי, את לא משתמשת בזה. אם זה כן, זה ארגומנט. מעבר לזה, זאת הבחירה שלי. זה הגבר שאני אוהבת. זה הגבר שחי כאן בבית. ואם יש ילדים, את יכולה להגיד לו, וזה גם אבא של האחים שלך. חצי אחים, אתה צודק, אבל זה אבא של האחים שלך. שכל החיים הם יהיו אחים ומשפחה שלך. והמינימום, שמה שנדרש ממך, זה לכבד אותו. אני לא אוהבת, אני לא אומרת לך לאהוב אותו, אני לא אומרת לך להיכנס איתו לשיחות עומק, אני עוד לא אומרת לך תשתף אותו, למרות שלדעתי אתה מפסיד. בעצם זה שאתה לא משתמש בגבר הזה, כגבר שיכול לעזור לך ולתמוך בך בגיל ובהחלטות, וזה, זה, אתה מפסיד. אבל עזוב, זה סיפור אחר. אני פה בדרישה של כבוד. אתה חי בבית שכולנו חיים בו, אל תגידי בבית שלי, זה לא טוב. אתה חי בבית הזה שכולנו חיים בו, והמינימום הנדרש הוא להגיד שלום, לבוא לאכול בארוחות משותפות, להבין שיש פה גבר, ואני אומרת לך, אתה לא תסכים איתי עכשיו, אבל אתה יום אחד תזדקק לו ותעזר בו, כי הוא גבר מדהים, והוא לא אבא שלך. את תהיה בקשר עם אבא שלך, בלי שום קשר. אני יוצאת מפה, עכשיו מהחדר, משאירה אותך לחשוב על מה שאמרתי, ומצפה לראות התנהגות שונה כשארנון יושב בסלון, תסתובב גם בבית ולא תסתגר. כשאני מזמינה אותך לבוא לאכול וארנון יושב לאכול, אני מצפה שתבוא ותאכל עם כל המשפחה. זאת המשפחה שלך, ילד. זאת המשפחה שלך. רק פעם בחיים נמצאים בגיל ההתבגרות, וזה גם עובר. ואז כשזה עובר, אתה תשלם את המחיר של השנים האלה שקלקלת. אתה לא יכול לתפוס את זה, אני יודעת את זה, כי אני עברתי כבר את התקופה הזאת. אני מציעה לך, תפעיל את הראש, לא רק את הלב, ותעשה מה שאני מצפה ממך לעשות. כי אתה חונכת 15 שנים לא להיות ילד מגעיל שלא מכבד את האנשים שחיים איתו בבית ואת הבעל של אמא שלו. אתה חונכת אחרת, ובתוך המקום הזה זה מה שאני מצפה ממך. זה השלב הראשון. ובואי נראה. אולי זה לא יעבוד כקסם וזה לא יעבוד מיד, אבל זה אצלו בראש. יכול להיות שהוא גם במצב יחסים כזה שהוא רוצה מאוד לשמור על כבודו, ולכן הוא לא יתפך ב-180 מעלות מיד, אלא הוא יתחיל רק מאלן, ואחר כך משלום, ואחר כך מזה שאת אחרי כמה ימים את מזמינה לאכול, והוא יבוא. ברגע שהוא יבוא תגידו לו, אוי איזה כיף שבאת, בוא תצטרף אלינו, בקטנה, זה הכל. ואל תציקו לו יותר מדי גם בארוחה. זאת אומרת, תני לו בקצב שלו, כי הוא בן 15, הוא חייב כאילו לשמור על האגו, וזה, הוא לא יכול להתרצות בבת אחת, ולעשות בבת אחת את מה שביקשת. הוא בן 15, צריך להיות פה קשר, טיפין טיפין, לאט לאט. את את המסר שלך העברת, עכשיו הוא מתחיל, זה עובד שם. זה זז בפנים, זה מייצר אדוות קטנות, לאט 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 לאט, אוקיי? אם גם זה לא עוזר בכלל, ועובר חודש, ושום שינוי, אפילו הקטן שבקטנים, ושימי לב גם לשינויים הקטנים שבקטנים, ואם את רואה משהו קטן, ובעלך בבית, והוא לא מסתגר בחדר, והוא יצא, והוא עבר בסלון, ואומר, אלן, תיכנסי אליו אחר כך לחדר, תגיד לו, פיצקי, תודה, זה הכל. הוא ידע למה את מתכוונת, אל תרחיבו דיבור, ההורים, אתם מדברים היום יותר מדי, תבואי, תגידי לו, פיצקי, טובה. תבואי ותגידי לו, אוקיי, מה שתגידי, יאלי, תודה. תגידי לו בראש ותצאי. זהו, אוקיי? אז הוא יודע שאת יודעת שאת ראית ואת מעריכה את זה. זו סיבה להמשיך לעשות את זה גם בערב או מחר עוד פעם. אם שום דבר, שום דבר, שום דבר לא עוזר, אני כן הייתי רוצה להכיר אותך יותר לעומק, את בעלך יותר לעומק, לשמוע קצת על אבא שלו, להכיר את הטיפוס של הנער הזה בין ה-15, ולתת הדרכה יותר ספציפית. הוא צריך להבין שלהתנהגות הזאת יש תוצאות, ואת התוצאות את צריכה לייצר. ואני לא רוצה פה לתת לך עכשיו טיפים בשלוף, זה לא, זה רק יעורר הרבה התנגדות באנשים שמקשיבים, זה צריך להיות מאוד מאוד מותאם לך, אלייך, לערכים שלך, לבית שלך, לנער שלך, לאבא שלו, לבעלך, אוקיי? אז לכן זה צריך שוב להיות אחד על אחד. בהצלחה יקירה, בהצלחה, כל טוב ושנה טובה, ואל תשכחי שהוא בן 15, אבל גם אל תוותרי על הדבר הזה, ואני שמחה ששלחת שאלה, כי זה לא אמור להיות ככה. גם אם הוא מעמיד פנים, הוא לא אמור לאהוב אותו, אבל הוא אמור להתנהג בכבוד לבני הבית. ונעבור לשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
אלן, שלום.
היי, מדברת לינור, מה נשמע?
היי לינור, אני בסדר, תודה.
יופי, אני פונה אלייך לגבי הילדה שלי ב3.5. היא ילדה מאוד חכמה, ממושמעת לרוב, אבל לצד זה יש לה בעיה שובבות קיצונית. וזה מתבטא גם במסגרת החינוכית וגם בבית, אם זה פרה עם מסדור שיער, אם זה לקחת, כן, לקחת גואש ולשפוך על עצמה והחברות שלה, בבית גם לצייר על הקירות, כאילו זה...
זאת אומרת, היא הולכת על האקסטרים.
בדיוק.
עכשיו,
אבל לצד זה, היא ממש ממש כאילו אומרים שהיא יושבת במפגשים, ילדה ממושמעת.
אוקיי.
איך אני אמורה להגיב לסיטואציה?
אני הייתי מאוד סקרנית להבין מהו הטריגר שלה להתנהגויות האלה. מה גורם לה לקחת הטוש ולקשקש על הקיר? מה היה שנייה לפני שירים את הגועש ושפחה על החברה שלה? שנייה לפני. אני מנחשת שמה שעבר לה באותו רגע זה איזושהי, ואני רוצה שתבין, זה מיליונית שנייה, כן?
Okay.
יש בלב איזשהו ריק שמעורר את הצורך בזה שישימו אליי לב. וכדי, ועכשיו, איך אנחנו שמים לב לילדים? אנחנו קוראים בשם שלהם, אומרים לה, אבל ענת, לא, 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 ענת, 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 היא באמת, אני מופתעת, אבל למה? נכון?
Yeah.
הדבר הראשון שהילד מקבל תשומת לב זה זה שאני קוראת לו בשמו. עכשיו, היא יודעת מה לעשות באופן לא מודע. נא לא לשכוח שמדובר פה על גור בן 3.5. לא מפלצת. אוקיי? לא להתבלבל. לא להתבלבל, היא עוד לא מבוסתת מבחינה רגשית, בקוגניציה המוח שלה קטן, 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 בן 3.5. כי במוח גומר...
כן, כי זה הגיע למצב שכבר הגננת דיברה איתי עכשיו, אני גם לא יודעת איך כאילו להגיב בסיטואציה כזאת, וגם מה לענות לה.
לגננת?
כן, הגננת
פנתה. קודם כל תגידי לגננת, וואו, 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 אני, איך זה היה? קודם כל תשאלי שאלות. את זוכרת אולי מה היה שנייה קודם? מה היה אז טריגר הזרז שגרם לה? וואו, כן, וואו, לא נעים, לא נעים.
אז זהו, היא סיפרה שהיא אמרה שהיא הולכת לשירותים, ופתאום מצאו אותה ועוד חברה שכביכול הורים שהילדה שלי גררה אותה לשם, וזה מה שקרה, כאילו עם הגועש ו...
זאת אומרת, היא ממזרה הקטנה שלך.
בדיוק.
כן. היא ממזרה, והיא גם מאוד יצירתית, דרך אגב.
בדיוק. אני גם, כאילו, השאלה שלי, איך אני אמורה להגיד לסיטואציות האלה?
תראי, תראי. לא, לא, כעס לא עובד פה. להפך, עם הילדה המסוימת הזאת, ברגע שאת כועסת, היא תעשה את זה עכשיו בשביל לגרום לך כעס. כי כשאנחנו כועסות, אנחנו בעצם, זה רגע, אנחנו מנוצחות. מתי אנחנו כועסות? כשאנחנו לא יכולות לשלוט על המצב, שקורה כבר משהו שאין לנו שליטה עליו. לא, 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 אין מה לכעוס. תראי, כל דבר צריך להיות לגופו. ברגע שהיא לקחה מספריים וגזרה את השערות, היא עשתה את זה בבית או בגן?
את המספריים בבית.
אוקיי, באותו רגע, ברגע הראשון...
זה קרה פעמיים.
ברגע הראשון...
זה הוא
עובד של שבועיים. זהו, קרה פעמיים, זה מראה שאת לא נהגת פה בפעם הראשונה. כי ברגע שזה קרה, אחרי שנבהלת ולקחת לה את המספריים, שעה, שעתיים אחרי זה, את יושבת עם הילדה בשקט, רק את והיא, או אפילו okay. במקלחת שאת מקלחת אותה, ואת אומרת לה, תקשיבי, את עשית היום משהו נורא מסוכן, אני נורא נבהלתי, כי מספריים עלולים גם לפגוע בעין ובלחי, ולעשות שריטות, וגם בראש, וזה נורא מלחיץ אותי. אני רוצה שתדעי, בגלל שאני לא יכולה לסמוך עלייך, ואני ככה, את המילים האלה,
okay.
ואני לא יכולה לסמוך עלייך, ואני מפחדת שתעשי את זה עוד פעם, אני... הולכת עכשיו אחרי המקלחת, ואני אוספת את כל המספריים של הבית, וכל המספריים לא יהיו יותר בבית, אף אחד לא יוכל לגזור את השערות, וגם את, ממי, כי זה נורא מפחיד אותי. לא כעסתי עליה, לא איימתי עליה בעונש, הודעתי לה מה אני הולכת לעשות, כי זה נורא מסוכן. זאת אומרת, את זה היא כבר לא תוכל לעשות עוד פעם. עכשיו, הילדה עדיין יצירתית תעשה משהו אחר. אם למשל היא לוקחת טוש, והיא מקשקשת על הקיר. אז את אומרת לה, מהיום, אם יש לה אחים גדולים, שהיא צריכה את הטושים האלה, אז מהיום הטושים, אחרי שהקטנה הגדולה מתעסקת, צריך לחשוב איך הטושים האלה מגיעים לאיזה מקום, שלא יהיו יותר בהישג ידה של הילדה. ואת אומרת לה, פיצקי, אני לא מרשה לקשקש עם טושים על קירות. קודם כל, את ואני עכשיו עומדות ומנקות את זה, ועד שהיא לא עומדת ומנקה, היא לא משחקת, היא לא כלום, היא לא. היא עומדת ומנקה, ואם היא מתעקשת, היא הולכת לישון אחרי ארוחת ערב, בלי משחקים.
בלי משחקים.
ומחר בבוקר גם כן, לא, לא. בזמן הפנוי, את ואני, אני אעזור לך, כי זה קשה, אבל אנחנו מנקות. זאת אומרת, את מבינה? וגם, הטושים יותר לא יהיו בהישג ידה.
בהישג ידה.
זה טיפול נקודתי בבעיה. העניין הוא, שאני עדיין רוצה להגיע למקום שהילדה לא תצטרך לייצר את המצבים האלה.
לא, הגננת אומרת אולי תשומת לב, אבל...
אני, תראי, גם אני דיברתי על תשומת לב. זה בדיוק העניין. אבל זה כבר קצת יותר. זה לדעתי...
זה דברים מסוכנים, זה גם כאילו...
תראי, דברים מסוכנים, הילדה לא יודעת שזה מסוכן.
לא יודעת.
לא, מה זה מסוכן? הילדה, הילדים הולכים עם אש בבית, מה הם יודעים? הם יכולים להבין מה המשמעות של הבית יישרף? לא. למה יש להם ניסיון של מה זה אומר בית נשרף? לא. או אומרים לו, תיזהר מהכביש, אתה יכול להידרס. מה זה מבחינתו תידרס? הכי מופשט שיכול להיות. הוא מבין את המשמעות של מכונית פוגעת בבן אדם? או דורסת אותו, או פצעים, או כאב, או, או חס וחלילה, מוות, שחול, כלום היא לא מבינה. לכן זה גם לא מפחיד אותם. ולכן הם עושים את הדברים המסוכנים האלה, כי זה רק מלל שלנו. זה לא אומר לה כלום. את מבינה? אז לכן הדיבורים הם אומרים אותם, אבל צריכים להבין שזה לא עושה על הילד רושם, כי בכלל לא הבין את המשמעות של הדבר הזה.
נכון.
אז לכן פה אנחנו צריכים לבדוק יותר למה היא מרגישה צורך לעשות את הדווקא הזה. לדעתי יש פה קצת יותר מתשומת לב, יש פה דווקא, יש פה לרצות להראות אתם לא קובעים עליי. וכשזה בגן, צריכים לתת לגננת לפעול, ואם הגננת אומרת לך, ויש סיכוי שהגננת אומרת לך, תשכחי איתה על זה, תגידי לה בסדר, ואז אין מה לעשות שיחה לדבר הזה, אין מה לעשות, למה הילדה לא יודעת שזה לא בסדר? מקסימום את כן יכולה לבוא ולהגיד, את יודעת, התקשרה אליי מיכל, לגננת, סיפרה לי מה היה היום עם הגואה ששפחת, את יודעת, האמת זה נורא צייר אותי, כי אני יודעת שיש לך כוח איפוק, יש לך בלב כוח איפוק, אני יודעת את זה. ואני כן מחכה שיום אחד מיכל תגיד לי שכוח האיפוק שלך עבד, וזה מאכזב אותי שכרגע את מתנהגת ככה. שימי לב, לא okay. את כזאת, אלא את מתנהגת ככה, כי זאת התנהגות לא ראויה. זה מעציב אותי, חבל. ולכי משם, אמרת ולכי משם, זהו. לא יושבת, משוחחת, מדברת, מה אני, לא. תגידי את זה ולכי משם. ואז נוסף לזה עוד איזשהו משהו של הילדה, איזו הרגשה של אני מאכזבת את אמא, אמא עצובה בגללי, שלפעמים הדברים האלה הם מוטיבציה לא לעשות את זה שוב. את מבינה? זה הדבר, זה השיחה היחידה, אין עוד מה לדבר על זה. כי בגן כבר גננת פעלה. היא כבר כעסה עליה, שמה אותה בפינה, ולהנישה אותה באיזשהו אופן, לקחה אותה הצידה, התכופפה אליה ואיימה עליה, כבר היה שם משהו. מספיק, כן. מספיק.
נכון.
זה של הגן, מספיק. אוקיי?
הבנתי. אוקיי.
זהו, יקירתי.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה. תודה. בבקשה, כל טוב, שבת שלום, וכמו היום אני אומרת לכולם, גם שנה טובה. ועוד שיחה. שלום.
שלום, מיכל.
אהלן, שלום וברכה, כן.
שמי שירלי, ויש לי ילד בן 10. ילד מדהים, ילד מקסים.
כיף לה.
הבעיה היא שהוא, אבא שלו גר בחול, וכשאני ואבא שלו החלטנו להיפרד, הוא היה בן 3, ואני חזרתי לארץ. והוא רואה אותו פעם, כשהוא היה קטן, הוא היה רואה אותו פעם בחודשיים וחצי לשבועיים, הוא היה מגיע כל פעם, הוא היה רואה אותו, מבלה איתו. זה לא בדיוק אבא, זה כזה, את יודעת, כמו דוד כזה שמגיע מחול,
ואיזה
כיף איתו, כן, איזה כיף איתו.
אבל הילד יודע שזה אבא שלו בסיכום השבוע, כן.
מדבר איתו כל ערב בטאבלט, פייסטיים, השנים עברו, ולאט לאט הילד גדל, ועכשיו הוא הגיע לגיל 10, ולאבא שלו יש זוגיות בארץ, ש... מתי שהוא מגיע, אז הוא נמצא עם הבת זוג והילדה הקטנה שלהם. ומה שקורה זה שזה לא כזה, זה כאילו ברור.
אין לו,
מגיע,
זהו, לבן שלך גם אין בלעדיות, כי כבר יש שם, לאבא יש עוד מחויבות. וגם זה פה כן. בארץ, זה כבר לא אבא של לונה פארק וקרנבלים.
כן, וגם כאילו, אבא מגיע, והוא לא בא רק בשבילי, הוא בא גם בשביל הבת זוג שלו, ופתאום יש פה גם עוד ילדה.
נכון.
עכשיו הם בסוג של זוגיות, כאילו, זה זוגיות, כל אחד יגדיר את הזוגיות שלו ככה, כל חודש ומשהו, לשבוע הוא מגיע, ובשבוע הזה הוא אמור להכיל את כל זה.
את שני הילדים שלו, גם את הבן 10 וגם את הקטנה. נכון.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אדם, אחד, קוראים לו אדם, כן.
כן.
הוא פשוט הגיע כבר לגיל כזה שהוא אומר, לא רוצה, לא רוצה לבוא אליך, לא רוצה להיות שם, טוב לי בבית, טוב לי ביציבות, גם אם לא הכי קל לו בבית, אבל זו שגרה. ופתאום כל חודש וחצי ללכת לשבוע, להתנתק ולחזור, זה מאוד מאוד קשה לו. עכשיו, מה שקורה בשנה האחרונה, או בכלל בפעמים האחרונות, הוא פשוט כמה ימים לפני שאבא שלו מגיע, הוא פשוט מתנהג בצורה
כן,
הכי נוראית שיש.
את מבינה מה עובר עליו? הוא כבר מתחיל, כבר בפנים הכל מתחיל שם. כן, לרתוח. כן.
ממש, וגם בעיות כאילו שפתאום הוא אומר לי, אני לא רוצה ללכת אליו, אני אוכל גם לחזור לישון בבית. אני אומרת לו, הבית פתוח זה בית שלך תמיד, לא משנה אם אבא פה או לא פה, זה בית שלך, אתה תמיד יכול לבוא הבית, יש לך מפתח.
שירלי,
אז הבעיה שלי, וגם אחרי שהוא חוזר, לוקח לי זמן לאפס אותו.
נכון, תראי. שירלי, אני מפחדת פשוט שלא נספיק, אז אני אגיד לך, תראי, זה משהו מאוד טיפוסי, זה משהו שאנחנו מכירים, ומסכנצ'יק נפשו מטלטלת כל כמה חודשים סביב העניין הזה. אני חושבת שאת צריכה למצוא איזשהו מקום, ולא בבית, בחוץ, כי בבית לפעמים כועסים וקמים והולכים בחוץ. שוב, תמיד אני אומרת, בשפת הים, בבית קפה, במקדונלדס, באיזשהו מקום, תוך כדי שהוא אוכל את הביסים שלו, באמת. מקום כזה שלא קמים ובורחים ולא הופכים את השולחן, ולא פורצים בבכי גם. כי הוא בן 10, הוא יחזיק את עצמו. אני רוצה שהוא יהיה במקום שהוא כאילו ירגיש שהוא מחויב להחזיק את עצמו. ותגידי לו, תקשיב, אני פה, אנחנו התכנסנו, תכניסי זה קצת בהומור אם את יכולה. אנחנו התכנסנו על ההמבורגר הנוכחי הזה, או על הכנפיים, או על הגלידה, לא חשוב. אנחנו התכנסנו כדי להגיע להחלטה איך יראו מהיום התקופות שאבא מגיע ארצה. אני רואה את הלחץ שלך, אני יודעת שלא נעים לך ואתה לא, ואתה לא אוהב. זה כבר לא כמו קודם. לאבא יש שני ילדים, גם אתה וגם הבת שלו. אתה לא אוהב את כל... וגם הבת, אבל זה הבת של אבא.
לא. זה הבת שלה.
זה הבת שלה.
אין לו עוד ילדים חוץ ממנו.
חשבתי שיש לו אחות. אוקיי, הבנתי. אוקיי. ובעצם, זה באמת לא דומה למה שהיה עד עכשיו. עכשיו, כל החיים קוראים לנו דברים, מצבים שלא דומים למה שהיה עד עכשיו. אתה תגמור את הזה, תצטרך ללכת לתיכון בחטיבה, זה לא דומה מה שהיה קודם. לא החברים ולא המורות. אתה תלך לצבא, שום דבר לא היה דומה למה שהיה קודם. החיים הרבה פעמים, מאמים מייצרים לנו מצבים שלא דומים למה שהיה קודם. ואתה צריך להחליט, ובו ואתה, ואני נסכם את זה ונעביר את זה אחר כך גם לאבא. איך זה ייראה? אם אתה רוצה לראות אותו, ואתה נהנה מחברתו, אבל אתה לא רוצה לישון שם, זה מה שיקרה. אז תודיע לו. בוא, אתה צריך את עזרתי, נעשה זה ביחד. אם אתה רוצה מדי פעם לישון שם, כי למחרת אבא הבטיח לך איזושהי פעילות רק איתך, תישאר לישון שם. זה יכול להיות גמיש. קודם כל, תפנים את הרעיון שזה לא יהיה אותו דבר. החיים בדרך כלל לא ממשיכים להיות אותו דבר. לא ממשיכים. זה לא יהיה אותו דבר. עכשיו, אנחנו צריכים להסתגל לשונות הזאת. לא לחוס, לא להתעצבן, לא להגיד אוי אוי אוי. בוא נראה איך הכי טוב לך, איך הכי נעים לך, איך הכי לא יעצבן אותך רגע קודם. גם אבא וגם אתה תתכוננו לדבר הזה, כי אני רוצה שאתה תהיה רגוע ואתה תהנה מהמעט שהוא מגיע, זה כבר לא יהיה אותו דבר. אבל ליהנות עדיין אפשר? בוא נחשוב איך.
כן.
ולזה נועדת הפגישה. מבינה?
לתת לו כאילו מקום להביע משהו מרגיש.
נכון, עכשיו, נכון. ויהיו דברים שהוא יציע ותגיד לו, זה לא יכול לקרות, מאמי. יש לנו מחויבויות בכל אופן. את מבינה? עכשיו, יכול להיות שלשיחה הזו אפשר לשתף גם את הגרוש שלך?
בטח, כן.
אז תעשו את זה ביחד.
אנחנו טובים.
אז תעשו את זה ביחד.
אוקיי.
ותבואי קצת מוכנה לזה, תדברי עם הגרוש שלך שוי, שוב. תגידי לו מה שאמרת לי, מה קורה לפני.
הוא יודע, זה גם קשה לו.
נכון.
שנינו הולכים להדרכת הורים.
אז תגידי לו, בוא נתקס עצה. בוא, לא, רק ספציפית לדבר הזה, בוא נתקס עצה. ושבו ותעשו את זה באופן מורגן.
אני אדאג למפגש הזה, תודה רבה לך, מיכל.
בבקשה, שירלי, בכיף, בכיף, תודה על האמון, תודה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואחר כך לטיפ של זה, אני חושבת. יאללה, פרסומות תחכו פה, אל תלכו לאף מקום, כי יש לי עוד הפתעה בסוף. שאלה קודם, נכון? אוקיי. הגיעה לי שאלה ככה. הבת שלי בת 3.5. בתקופה האחרונה, בשנה וחצי, אני הייתי בטיפולי פוריות, ופחות עם הילדה. עכשיו, העובר אמור לצאת להיוולד עוד חודש וחצי. זאת אומרת, היה לנו שנה של טיפולי פוריות וחצי שנה של, של הריון. הילדה די בנסיגה ממני, אני מתעייפת מהר, והיא מעדיפה רק את אבא שלה כאשר הוא בסביבה. היא מערימה עליי קשיים עד כמה שאני מנסה להתחבר איתה ולוקחת אותה לכל מיני מקומות מעניינים בשבילה. לגבי העובר, היא כבר מצפה שהוא יבוא ואומרת לי שתעזור לי. הילדה מאוד פיקחית. מה אפשר לעשות עם זה? קודם כל, רגע, אני אוריד אותך מהזה, היא אומרת לך שהיא תעזור לך, היא אולי תעזור לך, אבל היא גם תקנה ברגע מסוים, כי בדרך כלל אחים מקנים בתינוקות שנולדים, אבל זה סיפור אחר. תראי, קודם כל זה נורא טבעי, ואל תשכחי שהדברים האלה הם גם זמנים. כרגע היה לה קשה, לא רצית, היא קיבלה את המענה יותר מאבא, הייתה יפה, לא היה לה חשק, אז אבא נהיה קצת דמות יותר דומיננטית. עכשיו, אנחנו יכולים להבין את מה שאת קראת לו, היא בנסיגה ממני, זה מובן, אבל אני רוצה להגיד לך, הדברים האלה הם זמניים, לא להילחץ, חבר'ה, ילדים עוברים כל מיני דברים, וזה אחד מהם. עכשיו, אל תקחי אותה לכל מיני דברים מעניינים, זאת אומרת, אני לא רוצה שתהיה במקום של התחנפות. באמת, ממש לא. אז הילדים קולטים את זה, זה נהיה אוצר בלום. אבל, אני כן רוצה את שיתוף הפעולה של בעלך. את אומרת, היא מערימה עליי קשיים, נשאלת השאלה איך. ואת זה צריך לברר, למה הכוונתך? האם את יושבת איתה לאכול, והיא כמה ויורדת, או היא לא אוכלת רק אם את מאכילה אותה, או מערימה עליי קשיים, זה נורא... אני לא יודעת מה זה אומר. למשל, אני יורדת לגינה... את בסוף ההיריון עכשיו, ואני אומרת לה, בואי צריכה לעלות הביתה, והיא לא רוצה לעלות הביתה, נגיד, אוקיי? ואז, זאת אומרת, תביני, היא בעצם, זה מה שהיא עושה. אם זה זה, לכן כל עצה שאני יכולה לתת, מאוד תלויה בנסיבות המקרה, לא בסיבה של המקרה, אלא במה קורה. אם זה באמת, אתם הולכות יחד לגינה, ואז את רוצה הביתה, והיא לא רוצה לחזור, תתחילי מהיום, ואת לא יכולה להרים אותה, כי בדרך כלל אפשר להרים ילדה בת 3.5 על הידיים, גם אם היא מתנגדת ולהגיד לה, מאמי, אני מצטערת, אבל חייבים לחזור הביתה. כבר זמן של ארוחת ערב, אבא מחכה לנו, או עוד מעט חושך. אבל יכול להיות שבגלל סוף ההיריון, את גם לא מסוגלת להרים אותה, את גם מתעייפת. אז מהיום אולי את יורדת לגינה עם עוד מישהו, עם בייביסיטר, ברצינות אני אומרת. ואת אומרת לה, אנחנו יורדים לגינה עם רננה, בגלל שכשצריך לעלות את לא רוצה לעלות ולי קשה להרים אותך, כבר הבטן שלי כזו גדולה, אז רננה תהיה והיא תיקח אותך לידיים ונעלה הביתה. אבל כשאימא אומרת שחוזרים הביתה, חוזרים הביתה. אז את מבינה מה ייצרתי בו? פה, אומנם מישהי אחרת עושה את זה, אבל אני גורמת למצב לקרות כמו שאני רוצה שהוא יקרה. ולכן זאת בעצם השאלה יקירתי. האם את איפה היא עוד מערימה קשיים? אני לא יודעת, את רוצה לקלח אותה למשל, ואז היא צועקת לו, את אבא, את אבא, את אבא. את יכולה להגיד לו, אבא נח. אבא היה כל היום בעבודה, או אבא רק עכשיו הגיע, או אבא עכשיו רגע במחשב, הוא צריך לגמור, הוא בטלפון, הוא מדבר עם מישהו חשוב. אני פה, ואני אקלח אותך. ולמרות שהיא בוכה, את נשארת שם ומקלחת אותה, כי את אומרת, גם אבא וגם אני מטפלים בך ביחד. זאת אומרת, תלוי מהם המצבים, ואיך את מייצרת שם איזושהי תוצאה להתנהגות של הילדה. ואני חוזרת ואומרת שוב, התוצאות מאוד משתנות ותלויות במה שקורה באותו רגע. זהו, סיימתי, זה היה קצר. אין דבר, נמשיך. אוקיי, עכשיו אנחנו בפינת הסופר פארם.
בחסות סופר פארם, המציעה מבצעים והנחות על מגוון מוצרי התינוקות. בסופר פארם תוכלו למצוא את כל מה שהבייבי שלכם צריך. חיתולים, מגבונים ושאר ויזרים לתינוקות.
ואני מקריאה לכם את הטיפ. אוי, אני לא רואה מי כתב אותו, אבל אין דבר יש לי. אוקיי, אנחנו יודעים אבל איך לחזור. תקשיבו טוב. כשמצחצחים שיניים לילדים, לרוב מה אנחנו עושים? עומדים מולם. פנים מול פנים, ואז התנועות של הצחצוח בעצם הן לא טבעיות לנו ולא נוח לנו, נכון? זה תנועה הפוכה. וגם היא כותבת פה מעבר לכך שמפרקי הידיים מתעקמים באופן שלא בריא לנו. לכן אני ממליצה, פר, הלוואי והייתי יודעת את זה כשגידלתי את ארבעת הילדים שלי, יופי של טיפ, לעמוד מאחורי הילד כמו שעומדים בתור, אוקיי? מאחורי הילד, מול המראה, וככה לצחצח, יוצא שכאילו אנחנו מצחצחים לעצמנו, עם אותן תנועות בדיוק, ואותה עוצמה. ככה גם הילד לא חווה כל מיני טעויות של המברשת לאזורים לא נעימים. עכשיו, היא מאוד עדינה, הטעויות של המברשת, כי כשאנחנו עומדים ממול, יש סיכוי שנתקע לו את זה בחניכיים, ונעשה לו את זה חזק מאוד למעלה בלוע, ונחנוק אותו גם מבפנים. זה יופי של טיפ. בקיצור, לעמוד מול הילד, להסתכל בראי, לצחצח שיניים, כאילו אנחנו מצחצחים לעצמנו. אחלה טיפ. תודה רבה לאנונימית שכתבה, מאירה תמצא למי לתת את ה-300 שקל גיפט קארט לסניפים של סופר פארם.
בחסות סופר פארם, המציעה מגוון מבצעים על מוצרי תינוקות. למשל, חיתולי פאמפרס הרמוני, מידות 3-6, 3+1 מתנה. לייף בייביז, מחית בסקוויז 100% פרי, 5 יחידות ב-20 שקלים. מוצצי נוק ב-30% הנחה. בתוקף עד 8 באוקטובר.
עכשיו תקשיבו, אני הולכת לסיים היום את השעתיים שלנו קצת אחרת. קודם כל, אני מראה פה רגע למצלמה, הנה. יש פה ספר שנקרא הכיכר הצהובה, כתבה אותו לוטם בר, בהתנדבות. היא לא רוצה, זאת המצלמה, כן, אני מול המצלמה, אני רואה את זה במסך. את לא רואה טוב, שני, להזיז את זה? אוקיי, הנה, למצלמה השנייה גם, תודה. הספר הזה נמכר בכיכר שהיום אנחנו קוראים לה כיכר החטופים, הכיכר הצהובה, שם יש דוכן, זה ספר של לתווך לילדים את הנושא הזה של החטופים, לילדים צעירים, והספר כן עולה, והכסף הולך למי שמאמין בעשייה של מתי החטופים. זה מאוד חשוב, ולוטם כתבה את זה, והיא לא מרוויחה מזה כלום. תודה. אחד. ושתיים, אני אתמול פגשתי את אביחי הולנדר. אני את אביחי הכרתי לפני 3 או 4 שנים, כשהוציא לאור את השיר שלו, לא נרגע. אני רוצה רגע להקריא לכם את המילים הראשונות, השורות הראשונות רק. תקשיבו טוב. לא צודק ולא חכם, נבוך הבן החם, רק אל תצעק יותר. הוא לא יודע, אבא עוד נלחם, בראש צבעי פחם, ירוק ואש, בזיכרונות שוקע. זז, לא נח מאז, עוד מפחד, לא מרוכז, לא מספר הרבה בכלל. ויש כבר בן חושש, עכשיו, שכעס יעבור אליו, ויום אחד עצמו ישאל, מה אם אמא תיפגע? זה שיר שכותב הלום קרב, שמגיע הביתה, חזרה לאשתו ולילד שלו, והקרב עוד אצלו בראש במצבים מסוימים. אז אביחי היום במקום אחר, זה אחד מהמקומות שבהם מוזיקה עושה עבודה כל כך טובה, בכלל אומנות עושה עבודה מעולה לרפא את הנפש. והיום אביחי כותב גם דברים אחרים, אני אוהבת, הוא גם עשה, רואים ממש את התהליך התרפוי שהגבר הזה עבר, היום כבר יש לו גם 3 ילדים, ואביחי, עבורך ועבור הילדים שלך, ולכל החיילים שלנו, ולכל האימהות והאבות של החיילים, והסבתות גם, והסבים של החיילים, ולכל הנשים ולכל הגברים, אביחי הולנדר, לא נרגע, ואני מסיימת איתכם, שאני רוצה להגיד, תודה רבה לכם, תודה רבה למאיר הפרס, שאני רומנו, לעידות טבת, אחי אדלוק, אליעזר בן יהודה וטל אשר, אתם תישארו אחרי השיר והפרסומות והכל, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, ואני רק מזכירה לכם שאני לא אהיה כאן עוד 3 פעמים, אני אחזור עוד חודש ממש ישר אחרי סוכות, בינתיים אתם מוזמנים לשלוח ולכתוב, יהיו לנו מספיק חומרים לדון בהם כשניפגש אחרי סוכות. אז כל טוב, שבת שלום, שנה טובה לכם, שכן נרגע כולנו, אבל בינתיים, אביחי הולנדר היקר.
לא צודק ולא חכם, נבוך הבן החם, רק אל תצעק יותר. הוא לא יודע, אבא עוד נלחם, בראש צבעי פחם, ירוק ואש, בזיכרונות שוקע, זז לא נח מאז, עוד מפחד, לא מרוכז, לא מספר הרבה בכלל, ויש כבר בן חושש עכשיו, שכעס יעבור אליו, ויום אחד עצמו ישאל מה אם אמא תיפגע, למה אבא לא נרגע? למה אבא לא נרגע? חולם על הצדקות, על אלף צלקות, והנה עוד אחת בבן המתפתח, מבטיח לא להיות מוסע לחרדות, וגם נשבע עכשיו להישאר פיקח. הראש כל כך מבוך, שנייה זוהם, מיד נבוך, ולילד הזה אין מושג. רואה שטוב יש אהובה, תמיד מוקף באהבה, ובעת חרוניו ידאג. מה אם אמא תיפגע, למה אבא לא נרגע? למה אבא לא נרגע? אומר לך רק ילד, לאבא יש עוד גלד, מזמן מאז ימי המלחמה. רסיסים לא פגעו בגוף, רק בנשמה. זה למה אבא לא נרגע, זה למה אבא לא נרגע. זה למה אבא לא נרגע.
תם השיר, ישבתי פה עם סמרמורת, שרתי גם, חסכתי לכם את זה שאני שרה. תקשיבו, יש עוד כמה דקות והגיעה פה איזושהי שאלה שאני לא מוותרת וכן מאוד רוצה להתייחס אליה, כי היא גם תתאים לזה שאתם זוכרים כולכם שיש לכם ילדים שעדיין הולכים למערכות החינוך, אז מי לפני, עכשיו הם, בשבוע הבא הם יוצאים לחופש ראש השנה, אבל אחר כך מערב יום כיפור, הם לא יהיו בבית ספר למעלה משבועיים, חופש, ככה עושים שם גשר יחד עם ערב סוכות וסוכות, אז ואז תהיה שוב הסתגלות חדשה לגן. אז תקשיבו, בת 3-8 חודשים עלתה השנה לגן עירייה, ההסתגלות קשה מאוד, הפרידה בבוקר מלווה בבכי וצרחות, ובלילה אומרת שלא רוצה ללכת ושנבוא לקחת אותה מהר. מהגננת אנחנו מבינים שאחרי שנרגע הכל טוב, היא משחקת יפה ומשתתפת. אנחנו מדברים איתה כל הזמן וזה לא עוזר, איך להתמודד. קודם כל, רק רגע, די, מרגיז אותי כבר, מדברים איתה כל הזמן, די עם הדיבורים, די עם הדיבורים, די עם הדיבורים, די עם הדיבורים. לא צריכים לדבר עם הילדים כל הזמן. כל דבר שאמרתם להם, פעם אחת, הם הבינו, הם שמעו, די, תנו לזה עכשיו לשקוע. כי לומדים מחוויה, ממעשים, מהחיים, מהתנהגות. מסכנונת, קשה לה מאוד. באמת קשה לה. עכשיו, בלילה היא אומרת שהיא לא רוצה ללכת ונבוא לקחת אותה מהר. צריכים להגיד לה, ברור שנבוא לקחת אותך מהר. לילה טוב, מתוקה שלי. אבל אני לא רוצה ללכת, אני יודעת שאת לא רוצה ללכת. אבל ילדים הולכים לגן, ואת יודעת שנבוא לקחת אותך מהר. זה הכל. אתם בקטנה עונים למה שהיא אומרת, ואחר כך גם אפשר להגיד, ודי מאמו שאני לא עונה, אני פה, אני שומר עלייך, לילה טוב, לילה טוב, להפך, כמה שפחות לדבר על זה. עכשיו, גם הפרידה בבוקר, מאוד משמעותית, אומרים לה, אני יודע שקשה לך להיפרד ואת רוצה שאבא ואני או שאני אשאר יותר, אבל אם את צריכה ללכת לעבודה ואת יודעת את זה, ועוד מעט בגן את תתרגלי ויהיה לך יותר נוח. לכן כשמגיעים לגן, אני אעביר אותך לידיים של דורית, ואני הולכת, אני חייבת להגיע לעבודה בזמן, וזה מלווה בצרחות ובבכי, לא להישאר איתה בגן, רק לפי המדיניות של הגן, כי הילדה יודעת שבסוף תלכו, זה רק מותח את הלחץ, את הבכי ואת המתח, זה מותח אותו כמו מסטיק, היא יודעת שבסוף תלכו, אז למה למרוח את הזמן הזה? הוא זמן קשה, לכן פרידה צריכה להיות חדה, חותכת, עם המון אהבה וחיבוק, וללכת. ואז אתם יודעים שהיא נרגעת ושטוב לה. היום מדברים יותר מדי, מושכים את הזמן יותר מדי, מקשים על הילדים, מסכנים הילדים, תעשו מה שצריך לעשות. וכשהיא בלילה מדברת הזה, תגידי, דיברנו ואמרנו, ואנחנו זוכרים, ונבוא מהר. ועכשיו די, לילה טוב, לא, 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 די, לילה טוב. לדבר כמה שפחות, להיפרד בקצרה, להבין עם המון חמלה שקשה לה מאוד, ואתם יכולים להקל עליה רק על ידי זה שתעשו פרדות קצרות, ושתפסיקו לדבר על זה. אני מאחלת לך שנה טובה, והסתגלות יותר קלה בחזרה כשחוזרים מחופשת סוכות. כל טוב לכם, אתם ממשיכים ונשארים כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הרפי קרסו, אחרי זה גם רבקה מיכאלי. תודה רבה שני, תודה רבה מאירה וכל החבר'ה שעוטפים אותי מסביבי. שנה טובה, ניפגש.